בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום שלישי היום, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי זוגי משפחתי. אתם זוכרים, אני לקחתי על עצמי מאוד חזק להקפיד על ימי שלישי לכל הפחות, וזה מה שאני עושה. יום שלישי שעבר זה היה ערב חג, ונראה לי שזה כבר היה לפני שנה, לא לפני שבוע. ברוך השם, הימים עמוסים עמוסים, ובאמת באמת אמרתי, מה? ערב חג היה רק לפני שנה? לפני שבוע? מוזר. אבל עברנו גם את זה, ועכשיו אנחנו בקדחתנות של החתונות. כאן בקהילה שלנו יש עכשיו עד 17 בתמוז בין 15-20 חתונות כל שבוע. אז במזל, כלומר באלה שמשתייכים לקהילה שלנו, אז במזל שזה אולי 2-3 מהם בחוץ לארץ, אבל כן צריך להרים טלפון וכן צריך להגיד מזל טוב. וגם שני אדמו"רים גדולים חיתנו, אתמול האדמו"ר מגור והיום האדמו"ר מבלז. הרבנית מבלז היא חברה מאוד 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 טובה שלי. ואתם יודעים, צריך הרבה סייעתא דשמיא בשביל איכשהו להתברג ולהיראות בין כל האלפים האלה בלי עין הרע, כן ירבו, שגודשים את השמחות. והלוואי שיהיו, תהיינה באמת הרבה שמחות. גם אנחנו מחתנים ביום חמישי הבא, כלומר בעוד כ10 ימים, את נכדתנו רבקלה, בת לבני הרביעי, שיהיה בריא, נפתלי, ולאמא לאה, ואנחנו כולנו מלאי התרגשות, הודיה לקדוש ברוך הוא, ציפייה, כל מה שאתם תזכו להרגיש בעזרת השם כשתחתנו נכדים. האמת היא שאני חשבתי שכשמחתנים נכדים, העומס הרגשי הוא לא כל כך גדול כמו כשמחתנים ילדים. אבל מסתבר שטעיתי, והעומס הרגשי הוא בדיוק כל כך גדול. אני לא יודעת אם יותר, אולי אפילו קצת יותר, בגלל שכאן, כשחיתנו את הילדים שיהיו בריאים, היינו אנחנו בעלי הבית, החלטנו את ההחלטות שלנו, עשינו מה שחשבנו לנכון. עכשיו יש כאן עוד מישהו, כלומר הילדים שלנו העיקרים, הם עושים את ההחלטות. אנחנו צריכים ללוות אותם בחוכמה, בתבונה וכל מיני כאלה. אז זה מטען רגשי לא קטן, ואני מקווה, 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 כדי שאנחנו בעזרת השם נעמוד בכל המשימות, כמו שעמדנו עד עכשיו, בטוב טעם וכו וכו. וכמובן שאני יהודית פוגל, מי עוד כמוני אוהבת לדבר כל כך הרבה, לחפור, לא לחפור, לחפור, כמו שהילדים אומרים. והנה הטלפונים שלי, 0528-7036-67-036-47-7620 פוגל 22 שטרודל 012.net.il. ואני מתחילה. שלום רב לך יהודית, אני פונה אלייך כי ממש אין לי עם מי לדבר ואין לי עם מי לבדוק את מה בעצם אני מרגישה ומה קורה כאן ומה אני צריכה לעשות בקטע שמיד תשמעי. ובכן, אבא שלי לצערנו התאלמן לפני כ4 שנים. אמי היקרה והבלתי נשכחת הלכה לעולמה אחרי מחלה, והיא בקושי בת 62. אבא היה אלמן הרבה זמן, כן? כמו שכתבתי, כ3.5 שנים, והיה מאוד בודד. ראינו אותו בבדידותו, ולא פעם חשבנו בשקט, הלוואי והיה מוצא מישהי נעימה ונחמדה, כדי לגאול את עצמו מהבדידות, וכדי שיהיה לו באמת עם מי להמשיך את החיים, כיוון ש כולנו יודעים שהילדים פונים כל אחד לביתם, והם עסוקים עם החיים שלהם, ולמה שהוא יהיה לבד. המחשבה הזו עברה לכולנו בראש, אנחנו 6 במספר, אבל לכלל מעשה איש מאיתנו לא הגיע. והנה נס ופלא, אבא אכן פגש מישהי, נחמדה למדי, בשום אופן כמובן לא תיקח את המקום של אמא היקרה, אבל אישה טובה ונחמדה למדי, ואני מדגישה את המילה למדי. הם התחתנו לפני כמה חודשים, אבא נראה בסדר, לפעמים מהורר, לפעמים קצת מוסך, אבל בסך הכל בסדר. אני רוצה להדגיש שבשום אופן אין לו את העיניים המבריקות ואת האקסטזה של נשואים טריים. זה לא, אבל הוא נראה נינוח ובסדר. הוא עובד, גם היא עובדת, הם מנהלים את הבית, מארחים אותנו לעתים, מארחים את ילדיה, 4 בסבריים, ונראה שהכל טוב. אני פונה אלייך כי אנחנו מרגישים אליה סוג של אנטי לא מוסבר. הרי אנחנו יודעים בשכל שאימנו נמצאת כבר בעולם האמת, ואת הנעשה אין להשיב. עד ביעד גואל צדק לכל הפחות. בשכל אנחנו מבינים את זה טוב מאוד. ברגש קשה לנו, וחשבנו שככל שיעבור הזמן יהיה לנו יותר קל, אבל לא. מסתבר שככל שעובר הזמן דווקא יותר קשה לנו. היא כמובן עשתה אי אלו שינויים בבית, לא מאוד דרמטיים הייתי אומרת, היא אישה מאוד נינוחה וטוב לה איך שיהיה, אבל עשתה שינויים. לכל הפחות הוציאה את הדברים של אמא מהארון, ובמקומה הכניסה את הדברים שלה. עד עכשיו אין לנו מושג איפה הדברים של אמא, כי כן היינו רוצים לקחת דברים למזכרת. ומפחדים לשאול אותה, וגם לא נעים לשאול את אבא. אני רוצה לחדד את השאלה, אני יודעת שבמסגרת המצומצמת אי אפשר לכתוב שאלות ארוכות ומסובכות. והשאלה היא ככה, א', מאיפה האנטי הזה, ב', מה עושים כדי להקטין אותו ככל האפשר? אנחנו כמובן שמחים שאבא מצא זוגיות ושהוא מטופל ולא בודד, אבל קשה לנו. קשה עם איזה נדת 8 שינים. מין הדגשה כזאת, קשה. תודה וכל טוב לך, ושיהיה לך רק טוב, והרבה מזל טוב לנשואי נכדתך, קראי לי טובי והאחים והאחיות. כן, מכתב כואב, מעניין, ואומרת טובי שהאימא נפטרה לפני 4 שנים, אבא היה 3 שנים אלמן, הם כן בסתר ליבם אפילו חשבו, הלוואי שהיה פוגש מישהי כדי שהוא לא יהיה בודד ושלא יהיה להם עול ממנו. וזה קרה, ואישה נחמדה, נעימה, סבירה לגמרי, לא איזה פצצה או איזה משהו, סבירה. ואף על פי כן מתפתח אצלם איזשהו אנטי, והם חשבו שככל שיעבור הזמן תחושת האנטי תקטן, אבל היא לא קטנה, אלא להפך היא דווקא גדלה. אז א', מאיפה האנטי, ב', איך מתמודדים איתו ואיך אולי אפילו מבטלים אותו. תראי, מאיפה האנטי? אתם, תראי, זה 4 שנים מאז שנפטרה האימא שלכם, זכרונה לברכה. ויש כאן איזשהו מאבק בין השכל לרגש. ובשכל אתם מבינים שזהו זה. ואבא בנס, כן, לא תמיד מוצאים מישהי, ומישהי נעימה, ולא קפריזיונרית, ולא תובענית. אתם אומרים שהיא דווקא אישה בסדר גמור, לא כוכב זורח. אני חושבת שזה דווקא טוב שהיא לא כוכב זורח. כי אם היא הייתה כוכב זורח, אז אולי היא הייתה מאפילה על אבא. ואולי היא הייתה עושה הרבה מאוד רעש וצלצולים. ועכשיו היא כאילו אישה נעימה, נוחה, כאילו עושה את התפקיד שלה, אז יכול להיות שזה בהחלט דווקא לטובתכם. ומאין האנטי? אז תראי, אני חושבת שארבע שנים זה אומנם זמן, אבל יכול להיות שזה לא מספיק זמן בשביל באמת כבר לחשוב שאתם מעבר לקטע של הפרידה מאימא. כאילו באיזשהו מקום בשכל אתם מבינים שמי שהלך לא יחזור, רק בתחיית המתים. זה בשכל, בשכל כולנו מבינים את זה, אבל ברגש פחות. אז זה מין קונפליקט בין השכל לרגש, ומה שאתם צריכים לעשות, הוא פשוט מאוד כשאתם מרגישים את התחושה הזאת. כאן היה איזשהו נון בית, כל אחיי ואחיותיי יאזינו לתשובה שלי. אוקיי, אז התחושה הזאת של, זה פשוט תחושה, כאילו מאבק בין שכל לרגש. וכשאתם נתקפים בתחושה הזאת, וזה באמת מין אנטי כזה בלתי נסבל, כמו שלפעמים קורה שיש לך איזה שכנה שאת לא סובלת אותה. למה? אין שום סיבה הגיונית. אולי האף שלה לא מוצא חן בעינייך. אולי הצורה שהיא אומרת שין, אולי הצורה שהיא אומרת דלת, משהו באישיות שם מפריע לך, ואת אומרת, באנגלית אומרים, she's not my cup of tea. זה לא הקפה שאני מעדיפה לשתות, התה בעצם. אז וזה לא חייב להיות מוסבר, וזה לא חייב להיות רציונלי בכלל. אז אתם יכולים בהחלט לקחת את זה כמשהו לא רציונלי. כן, בשכל אתם אפילו שמחים, ואפילו באיזשהו מקום התפללתם שאבא ימצא זוגיות. אבל כשזה קרה, פתאום התעורר האנטי, אמא שלי לא עשתה את זה כאן, למה הזיזה את הקורסה, למה הזיזה את העציץ, למה החליפה את הווילונות, למה היא פותחת כל היום את התריסים ונכנס אבק. אמא שלנו לא אהבה תריסים פתוחים כי נכנס הרבה אבק. היא אהבה דווקא סגורים. באיזה רשות היא נגעה בספרים או בארון או בדלת או במה שלא יהיה. כן, זה לא קשור לרציונל בכלל. זה מזכיר לי אולי אישה בהיריון ושהיא רצתה את ההיריון מאוד מאוד. והתפללה עליו יומם ולילה. אבל עכשיו שהיא בהיריון, היא כולה מקטרת, חם לי, קר לי, כבד לי, אני עייפה, אני נמאס לי, אני שמנה, לא נראה טוב, צרבות, רגליים נפוחות, מה שאת רק רוצה. אבל את רצית את זה, נכון? כן, רציתי. אבל עכשיו אני גם רוצה לקטר. אז זה מה שאני אומרת, מאיפה התחושות האלה, כן, בכל אופן, יש פה ערבוביה של תחושות, היא כן לקחה את המקום של אימא, את אומרת בעצמך שהיא כן עשתה שינויים, אמנם לא שינויים דרמטיים, אבל עשתה, הזיזה פה כיסא ושם ארון ופה את זה, אולי שיפצה קצת האמבטיה, ובכלל הוציאה את הדברים של אימא, ושמה את הדברים שלה. שזה אין מה לעשות, איפה היא תשים את הדברים שלה על הרצפה. אז יש כאן מאבק בין הרציונל והאמוציונל. ואתם צריכים לדעת את זה. לו יצויר שקורה איזה רגע שהתחושות האלה מתחילות להציק לך, אז תגידי כן. יש, עכשיו אני במאבק הזה בין הרגש לשכל. בשכל אני מבינה שזה מה שצריך להיות, וברוך השם שזה קרה, כי באמת אבא בודד ומסכן, לא, אף אחד לא ירוויח מזה. אבל ברגש, צר לי על אמא שנפטרה בטרם עת, צר לי שאנחנו לא רואים אותה, ומי שתרקוד בשמחות של הילדים שלנו, זו תהיה האישה ולא האמא. וכל הרגשות האלה, הם לא ייעלמו כל כך מהר, והם גם לא צריכים להיעלם כל כך מהר. מותר לכם לחשוב איזה חבל שאיזו אישה אחת שקוראים לה נורית, שלא הייתה איתנו כשילדנו וגידלנו ועבדנו והיא עבדה והכל, פתאום היא באה לנחת, היא תקנה שמלה יפה והיא תבוא לבר מצווה או לחתונה או לאירועים שבעצם אמא שלנו הייתה צריכה להיות שם. הדברים האלה לא יעזרו אתכם, הם ילוו אתכם. הם, אבל אתם תלמדו לחיות עם זה, לפעמים להדחיק את זה יותר, לפעמים פחות, ובטח שאין מה לחוס עליה, כי היא לא אשמה בזה שהאימא שלכם נפטרה, ובסך הכל היא כן נותנת לאבא שלכם בית, אבל זה שוב ברציונל. אז תזכרו שלעולם אולי, או לעוד להרבה מאוד זמן, יהיה לכם מלחמה בין הרציו לאמוציו, בין הרגשות לבין השכל, ואין מה לעשות, אלה פני הדברים, וזהו, ואתם תתרגלו, ובהחלט קחו בחשבון שיהיו ימים שתתרגלו יותר, ויהיו ימים שתתרגלו פחות, אבל עדיף ככה מאשר שאבא יהיה לבד, שזה אומר תמיד תמיד להביא את השכל. לכבוד הגברת יהודית פוגל, שלום. רציתי לשאול אותך שאלה שכזאת. אני ואחותי, שתינו נשואות עם ילדים, החלטנו להשקיע ביחד באיזשהו עסק. או יותר נכון, נכס. בררנו הרבה והתעניינו הרבה, לקחנו עורר דין ונכנסנו לעסקה. מסתבר שהעסקה לא הייתה כל כך טובה, ואחותי פשוט בגדה באמון שלי. כאשר היא ידעה שהעסקה הזו כבר הולכת להתרסק, לא גילתה את אוזני, אני לא משכתי את הכסף שלי בזמן, וכולו ירד לטמיון. בעוד שהיא את כספה הצילה. זה כמובן על קצה המזלג, מכיוון שאינני רוצה להלאות אותך, בפרטים, שזה לא באמת מעניין את כל הקוראים והשומעים. אבל רק אומר לך שהדבר הזה התרחש לפני 3 שנים, ומאז אנחנו לא מדברות. הבעלים שלנו כן מדברים, הילדים רק פה ושם. אנחנו מקפידות לא להגיע להורים כשאחת מאיתנו נמצאת. נתק גמור ומוחלט. כרגע ההורים שלנו מפעילים עלינו הרבה מאוד לחץ שנשלים איכשהו. כי אנחנו אוטוטו מתחילים לעשות שמחות. אני עושה בר מצווה והיא עושה חתונה ראשונה. ואין זה יאה ויאה שאחיות תהיינה ברוגז בעיתות שמחה ובכלל לא. יש לציין שגם אבא שלי עבר אירוע לבבי לא פשוט, הוא בהחלט טוען שזה כתוצאה מעריב בינינו, והיו דברים מכוערים. אני חוזרת ואומרת, העסקה כשלה, היא ידעה כחודש חודשיים מראש שזה הולך להיות הסוף, אף על פי כן לא אמרה לי מילה, אולי הייתי יכולה להציל לפחות חלק מהכסף שלי. עורך הדין שלה שיחק את זה כך, שהנזק כולו נפל עליי, וכסף יקר שחסכנו חודד שנים רבות פשוט ירד לטמיון, ואני מאשימה אותה מאוד מאוד. מה את מייעצת לי, גברת פוגל? איך אני יכולה להתגבר על עוול נוראי כזה שהיא עשתה לי במזיד, וכולם יודעים שזה במזיד? אני שאלתי אחד אחד, וכן, הם אומרים שזה מכוער. הם אפילו הציע לעשות מין מגבית משפחתית ולהחזיר לחלק מהכסף, ובלבד שיהיה שלום. אבל אחיי ואחיותיי, כולם מטופלים במשפחות גדולות וזקוקים לכל פרוטה. לצערי, אף אחד מאיתנו איננו עשיר ולא מתקרב לעשירות. האמיני לי שאם איש מאיתנו היה עשיר, כן הייתי לוקחת את ההצעה, כי למה שרק אני אפסיד, והיא תצא כאילו לא קרה כלום. פשוט היה לה עורך דין זריז, שתפס את הסיטואציה בעוד זמן, ועשה מה שעשה על מנת שהיא לא תיפגע, אלא בסכום זניח של כמה אלפי שקלים, בעוד שאני הפסדתי עשרות אלפי שקלים. יהודית היקרה, אני מאזינה לך באופן קבוע, ושמעת הרבה שאת אומרת שחייבים לתת מענה רגשי, אבל אחר כך לפעול לפי השכל ולא לפי הרגש. אני לא מצליחה לעשות את זה, ממש לא. אבל מרגישה את העיניים של כולם נעוצות בי. כאילו, נכון, נפגעת מאוד וזה חמור מאוד, ואפילו רצינו לעשות מגביות ולהחזיר לך את מה שהפסדת, ואולי זה עוד יקרה, כשתצטרכי הרבה כסף לחתן, כרגע אני רק עושה בר מצווה שגם עולה מספיק, אבל זה לא חתונה. זה מאוד מאוד ארוך, אני אצטרך טיפה לקצר, נחמה יקירה. ואומרת נחמה, איך אני יכולה לעשות שולם עם אחותי, אחרי שהיא עשתה לי כזה דבר. ואני ככה רואה את הסיטואציה, נחמה ואחותה מתכננות איזה עסק, ושיכול היה, אם זה היה מצליח, להכניס להן הכנסה יפה. העסק כשל, ובמקום ששתיהן תספוגנה את הנזק, את ההפסדים, כמו שכל אדם שעושה עסק יודע ומתפלל להצלחה, אבל גם יודע שיש אפשרות של כישלון. עסק תמיד יודעים איפה הוא מתחיל, לא יודעים איפה הוא נגמר. ועכשיו לא מספיק שזה קרה, ולא מספיק שהם לא משפחה עשירה, והכסף ירד לטמיון. כסף יקר שהיא ובעלה עמלו הרבה שנים לחסוך אותו, להסמכות של הילדים, יש מספיק מטרות על מה לחסוך כסף. אני רק לא כל כך מבינה איזה חוזה עשיתן את ואחותך. איך קרה שאם היו רווחים, הם היו שלך ושלה, ואם היו נזקים, אז הם רק שלך. קצת קשה לי להבין את זה. אבל אני, אם את כותבת לי שזה מה שקרה, אז אני צריכה להאמין לך. אני לא, את לא באה סתם לבזבז פה את זמני ואת כוחותיי. תראי, אני רוצה שתשקלי משהו ביניי. היא מחתנת, את אומרת, ואת אוטוטו עושה בר מצווה. את רוצה שהיא תבוא לבר מצווה? חשוב לך שהיא תבוא לבר מצווה שלך? כאילו, כשאת, אני יודעת את זה, שבשעת שמחה, גם עם אנשים שאת לא באמת אוהבת אותם, ולא באמת רוצה אותם, אבל בשעת שמחה זה כן עושה לך טוב שהם באים. אז לשמחה שלך את מעוניינת שהיא תבוא? או שאת אומרת לא, שלא תבוא גם לא לשמחה שלי, ולא אכפת לי מצד שני, את אומרת שאבא שלך עם אירוע לבבי, והוא אומר, מי יודע אם לא חטפתי את כיף לב בגלל הסכסוך הזה ביניכם. תראי, אני לא רופא, אני לא יכולה להגיד למה אבא שלך חטף את כיף לב. ברור שכאלה דברים, בריאות לא מוסיפים. אז אם במילא הוא היה חוטף את כיף או לא, אני לא יודעת. אבל ודאי שבריאות כאלה דברים לא מוסיפים. עכשיו, מצד השכל אני אומרת לך בוודאות, תלכי לחתונה, תראי נוכחות ותעשי מה שאת יכולה. אם יש לך כוח לנשק אותה, תנשקי. אין לך כוח, אל תנשקי. יש לך כוח לרקוד, תרקדי. אין לך כוח, אל תרקדי. כוח, אני מתכוונת כוח נפשי. אבל תלכי לחתונה. זה יהיה סוג של מין צעד ראשון שייתן לך את ה... את יודעת, את אומרת שכל העיניים מופנות אלייך, וכל העיניים מצפות שאת תהי הגדולה, גדולה מהחיים, כמו שאומרים, ותתגברי ותשימי בצד את כל מה שקרה, ותגידי למען המשפחה, למען ההורים, למען השלום, אני מתגברת והולכת לשמחה. כולם מצפים את זה ממך, וייתכן שאם תגידי בשום פנים ואופן לא, רק תרגישי יותר גרוע. עכשיו, בגדול, אז את לא כתבת לי מה היא אומרת על כל הדבר הזה, איזה אחריות היא לוקחת. מה? היא פשוט הפעילה את האורך דין שלה, והיא ברחה מאותה עסקה בעוד מועד, והשאירה אותך לספוג את כל ה... היא לא התנצלה, היא לא, לא עשתה שום, כאילו, זהו, השאירה אותך לדבוע בים והלכה? אולי יש איזה שם דברים שאת לא מספרת לי, א', כי אולי את לא רואה אותם, ב', אולי את באמת לא רוצה, את יודעת שהזמן פה מוגבל ואי אפשר לפתוח פה את כל הסיפור הזה. אז אני כן חושבת שאחרי שהחתונה שלה תיגמר, ואחרי שהדברים יחזרו למסלול, כן כדאי לך לנסות ללכת לאיש מקצוע ולפתור את זה בצורה יותר עמוקה ויסודית. עכשיו, לסיום, אני רוצה להגיד לך משהו כזה. תראי, יש פה באמת דילמה מאוד רצינית. אני מאוד מבינה את הכאב שלך. אני מאוד מבינה את התסכול שלך. אני מאוד מבינה שאת אומרת, רימו אותי. ומי עשתה את זה? אחותי. רצינו לעשות איזושהי עסקה משותפת שמבטיחה ושתביא לנו זה. פתאום יצא קשקוש ועוד הפסד עצום. אז מה זה? אבל אני חושבת שאת צריכה לבדוק, כאילו סופית להחליט אם את הולכת לחתונה או לא, את צריכה לבדוק ככה. בואי נגיד שאת מתעוררת למחרת החתונה, את בסוף אמרת לעצמך, אין לי כוח ללכת לחתונה הזאת, זה ידרוש ממני מעמסה רגשית יותר מדי גדולה, אין לי כוח לעשות את זה, ואת מחליטה באמת לא ללכת, והנה עמדת בזה, באמת לא הלך, ואת מתעוררת למחרת היום, ואת רואה שזה בלתי הפיך. זהו, החתונה הייתה, ההורים שלך היו בצער, אולי גם הקלה הייתה בצער, כי אם זו אחות קרובה, אז אני מתארת לעצמי, שכמו שאצלנו, הילדים גדלים ביחד, יש הרבה מאוד ביחד, יש הרבה מאוד מאוד ביחד. וכל זה, כאילו, זהו, זה כבר בלתי הפיך. כבר החתונה הייתה, כן, אפשר עוד ללכת לשבע ברכות, אפשר עוד ללכת לאיזה, אבל הידע, הידיעה שדודה נחמה לא הייתה בחתונה שלי, היא זהו, היא סופית, היא סופנית. אז תעמידי את עצמך בסיטואציה הזו, וכך תקבלי החלטה. אבל את התסכול שלך, ואת החוסר אונים הרגשי שלך, אני מאוד מאוד מבינה, ו... את יודעת, השלום הוא בכל אופן כלי מרזיק ברכה מעין כמוהו. ואולי בגלל שהוא כזה כלי חשוב, כל כך קשה לעשות אותו ולעשות אותו מכל הלב. הפסקה למוסיקה וחוזר.
הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ועפו. ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום. אז מה הפלא שאני קצת דואג? אוף גוזל, תוך את השמיים טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך. עכשיו נשארנו לבדנו בקן, אבל אנחנו ביחד. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן, אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן. גוף גוזל, חתוך את השמיים, סוס לעם שבא לך. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. אני יודע שככה זה בטבע, גם אני עזבתי, כן, אבל עכשיו כשבא הרגע, אז מכניס קצת בגרון, מכניס קצת בגרון. את השמיים סוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך.
שלום רב לך, קודם כל, רגע, צריכים לקצת את הקרדיט, תודה רבה לרפאל לוי על המוזיקה ועל הדאגה לתוכנית. ואני עוברת לשאלה הבאה, כי באיזשהו מקום אתם שומעים אולי את הצינטוקים האלה, אז מגיעות עוד ועוד שאלות, וכיוון שכאילו כרגע אנחנו במתכונת של אחת לשבוע, אז אני צריכה לדחוס את החומר של 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 שמתפזר בין שתי תוכניות לתוך תוכנית אחת. אולי נוכל עוד לחזור למתכונת של פעמיים בשבוע, נראה. שלום רב לך יהודית. אני כותבת אלייך דווקא מחול. אני מאזינה קבועה, ופשוט העניין היה שכל המאזינים, בעצם זה התחיל מחול, רדיו אינטרנטי לפני שנות דור, אולי בשנת תרפפו, שלא הייתה לנו אפשרות להזין אחרת, וערוץ 7 היה בעיקר אינטרנטי. עכשיו אני מבינה שכבר שנים רבות הוא רק אינטרנטי, אבל אני עוד שומרת לו חסד נורי, הוא מאזינה קבועה. ואני פונה אלייך בשאלה כזאת. אני עוסקת במקצוע של אחד ממקצועות היופי. אבקש לך, העברית שלי כבר לא במיטבה, מכיוון שאני כל הזמן מדברת אנגלית. לכן ייתכן שתהיינה אי אלו שגיאות. ובכן, אני עוסקת באחד ממקצועות היופי, ולפני 3 שנים הגיע לפה קלתי, והיא פשוט רוצה גם כן לעסוק במקצוע הזה בדיוק. היא צעירה כמובן, הרבה יותר, מעודכנת, שיקית, ופשוט לוקחת לי את כל הקליינטורה. את רואה? כתבתי את זה. בלי כחל ובלי סרק. פשוט לוקחת לי את הקליינטורה. בתחילה לא תפסתי, אבל כשראיתי שזאת וזאת וזאת מחתנות או עושות בר מצווה ולא מזמינות אצלי אפוינטמנט, לא הבנתי מה קרה, ושאלתי אפילו ברוב טיפשותי, מתי החתונה? מתי הבר מצווה? את לא צריכה אפוינטמנט? מי שאולי לא יודעת, appointment זה בחוץ לארץ, גם פה, זה להזמין תור. כן? בדרך כלל גם פה זה כבר ככה, אף אחד לא בא לעשות ציפורניים, או לפענית, או למה, גבות, כל מקצועות היופי, אף אחד לא מגיעה בלי שהזמינה תור. עד שבאה חברתי הטובה, שגם בה הייתי מטפלת ובבני משפחתה, ואמרה לי, ישר ודוגרי, אנחנו עכשיו אצל קלטך. יש לה ידי זהב, וכולן פחות או יותר עברו אליה. אלה שעוד ממשיכות לבוא אלייך, הן המבוגרות. ואני מדברת על 70 פלוס. אני לקחתי את זה מאוד 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 קשה. וסיפורים שלמים אני יכולה לכתוב לך, אבל אינני רוצה לגזול זמן ולעייף. אנחנו בתחילה היינו ברוגז עם הבן ועם הקלה, ולא נפגשנו הרבה זמן. עד שאנשים טובים התערבו, ועכשיו אנחנו לא ברוגז, אבל גם לא שולם. אנחנו פשוט במין הפסקת אש, קרירה, הם לא מגיעים אלינו לשבתות וחגים, בטח שאנחנו לא מגיעים אליהם. לפעמים הילדים באים, כי אנחנו גרים בקרבת מקום, והם כבר יכולים לבוא בכוחות עצמם, אבל זה לא זה, משום בחינה לא. אני בינתיים עשיתי הסבה מקצועית, אני כבר לא עוסקת יותר במקצועות היופי, בטח שלא כל הזמן, אלא באמת המבוגרות, אלה שצריכות רק משהו קטן, מגיעות אליי. חתונות, קלות, מחותנות, מלוות, כל הביזנס הגדול אצלה. וזו קלתי אשת בני. אני בטוחה שלא שמעת אף פעם כזה סיפור. למה אני פונה אלייך עכשיו? אני בכל אופן רוצה לנקות את הלב, ולא יודעת איך. אם תוכלי לעזור לי, אשמח מאוד. יש לציין שבא לי לקח את זה הרבה יותר בקלות, מכיוון הוא אומר, כן, גם בגמרא כתוב, צריך לפנות את המקום לצעירים, אני בכלל לא כל כך סקנה, אפילו לא מלאו לי 60. אבל היא בת 25, אין מה לומר, וכנראה יודעת יותר טוב ממני את כל הטרנדים. ובעלי אומר, תכירי בעובדה הזאת, עם כל הקושי שבדבר, הוא מביא לי לדוגמה את העובדה שהוא היה בעל קורא שנים רבות, אבל בעצמו ביקש שיביאו מישהו אחר, כיוון שכבר אין לו כוח. ולא יכול לקרוא בכל רם, ולפעמים גם התחיל לעשות שקיעות. גם הוא צעיר מאוד, הוא בן 63. אבל בכן הבנתי שזהו, שיביאו מישהו צעיר, שיודע לקרוא את התורה בכל רם, ולא יעירו לי כל הזמן שטעיתי פה ושם, ועשיתי את זה בצורה מכובדת, בלי לחכות שיעשו לי את זה. וכאילו את עמדת וחיכית שיעשו לך את זה. ואם זה גם כן לא כל כך מדויק, לכל הפחות תגידי נכון. הצעירות היום הרבה יותר מותקנות בכל הטרנדים, ואין מה לעשות. ישן מפני חדש תוציאו. וקחי את זה עם גרגיר של מלח, יהיה לך הרבה יותר קל. לא שזה לא קשה, אבל אלה הדברים. הוא לא מכחיש שזה קשה, אבל אומר לי, מה לעשות? אלה החיים. אפשר להתנגד להם ולהילחם בהם ולא יעזור כלום, ואפשר פשוט להשלים. זה מאוד קל להגיד, אבל לא כל כך קל לעשות. נכון שהוא יש לו את הנשק נגדי וטוען שהוא עשה את זה. הוא ויתר על קריאת התורה כי הבין שיש צעיר יותר שיעשה את זה כבר יותר טוב, יותר ברור, יותר מהר, אז מה לא להידבק לדברים שכבר לא מתאימים. הכל טוב ויפה יהודית, אני לא מצליחה לעשות את זה. הביא לי עיצה וסליחה על אורך המכתב. קראי לי בבקשה, שירלי. יו, שירלי פה שלחה לי תמונות מהקליניקה שלה ומהסלון שהיה לה. ואיזה לקוחה יושבת שם ומחייכת וצוחקת, כלומר, תראי, תראי, בואי נגיד ככה, אני הייתי מגדירה את זה שבאמת חטפת איזשהו בלו, אם את גרה מן הסתם בארץ דוברת אנגלית, לא ביקשת, אבל אני בדרך כלל לא נגד לפרסם פרטים, אף אם בין אם ביקשו, בין אם לא ביקשו, אני לא עושה את זה. חטפת איזשהו זבינג, בלי לא חשבת על זה אפילו, פתאום הופיעה קלטך הצעירה, ופתחה ביזנס כמו שלך, באיזשהו מקצוע יופי, וכל הצעירות, אבל לא כל כך צעירות, רצו אליה, כי תראי, גם אם הייתה באה מישהי אחרת שהיא לא קלטך, זה גם היה קורה. הרי, את יודעת, כל אחד חושב שהחדש, הוא יביא את הישועה. איזה סטייליסטית חדשה, איזה חנות בגדים חדשה, איזה חנות כובעים חדשה, הם יביאו את הישועה, הם... זה כן, מה לעשות? אם אני ככה, כן, בהחלט אפשר להגיד שם אני ככה, אם בא איזה, נגיד מישהי פתחה חנות בגדים, אני כל הזמן צריכה ללכת עם נרדותיי לקנות בגדים, ואני אראה שאצל החדשה יש דברים שהם יותר מעניינים ורעננים ועכשוויים, והילדות אוהבות את זה, אז מה אני אגיד, לא, חייבים להיצמד לזאת שכבר... זה לא, עד הרבה שגם היא תשתדרג, ואנחנו פשוט, איפה שנמצא את אשר עם ליבנו ולפי רוחנו, שם נקנה. אין מין התחייבות, ואני רוצה להגיד לך שפעם אפילו ראיתי... את הבת של איזושהי פענית שבזמנו הייתה מאוד מאוד מפורסמת ומאוד מבוקשת. וראיתי את הבת שלה יושבת אצל פענית אחרת, שבהחלט הייתה עוד יותר יוקרתית, כן? אז למרות שאימא שלה פענית ותיקה מאוד, אני לא יודעת אם זה היה בהסכמת האימא או לא בהסכמת האימא. או מה, אבל כן, אותה פענית הלכה פשוט, אותה בת של פענית, הלכה פשוט לפענית אחרת. וידועה השאלה הכל כך ותיקה ונצחית. מי לא שאל אותי כיועצת או כפסיכולוגית, הילדים שלך באים להתייעץ איתך? אני זוכרת ששואלים את זה בלי סוף, ועד שפעם אחת שמעתי מישהי מאוד בכירה במקצוע. מאוד מאוד בחירה, אישה בת 90 אני חושבת כבר, אבל עדיין בחירה ביותר, והיא אמרה חלק כן וחלק לא, ולפעמים כן ולפעמים לא, יש אישויים שהם באים לשאול ויש אישויים שלא. אז זה היה מאוד מאוד, באיזשהו מקום אני הייתי בתחילת הדרך, וזה מאוד עודד אותי, ומאוד ככה המאה. את כזאת, את ממש מספר אחד בארץ, וגם איתך ילדייך לא תמיד מתייעצים, וחלק מעדיפים ללכת למישהו אחר, אם הם זקוקים ליצה, אז אני במקום טוב. את מבינה, אבל פה זה כאילו החריב לך את הביזנס. את אומרת שכבר מצאת עבודה אחרת, אני חושבת זה יהיה כאן כמו תמיד מאוד נכון להפעיל את השכל ולא להיגרר אחרי הרגש. תראי, זה דברים כאילו לא על הכל יש לנו שליטה. כי מה הייתה האופציה? שהבן שלך יגור במקום אחר, אז היית כאילו מפסידה את הבן ואת משפחתו. אני לא יודעת מי רצה שהם יגורו על ידכם בשכנותכם הקרובה. אם זה היה הדרישה שלכם, או שגם ההורים שלה גרים שם. כלומר, וחוץ מזה, אני אומרת לך עוד פעם, יכול להיות שמישהו אחר היה פותח אותו עסק בעסקי היופי, אבל זאת לא הייתה קלטר. אני בהחלט מסכימה שזה היה פחות כואב, אבל זה מין משהו שצריך היה לקרות. אם את היית אומרת להם, אם אתם פותחים על ידי, אז... לא יודעת מה את יכולה להגיד להם, תרגיע אותם, לא תדברי איתם, אז כבר הם לקחו את זה בחשבון. לא, את אמרת בעצמך שהייתה תקופה ארוכה שלא דיברתם. אז מה, אין לך בעצם אז נכון, זה כואב, והזמן מרפא כל כאב. ואת צריכה לתת לזמן לעשות את שלו, ואת אומרת שכבר מצאת עבודה אחרת, ואת אומרת שהמבוגרות מבין הלקוחות שלך כן מגיעות אלייך. כלומר, את לא צריכה לוותר בכלל על, לגמרי על מקצוע שאולי את מאוד אוהבת. ואת יודעת מה? פשוט קחי את זה כמשהו שהוא... הדוגמה של בעלך שהוא ויתר על קריאת התורה, כי הוא הבין שאם הוא לא יוותר על זה בכוחות עצמו ובזמן טוב וברוח נעימה, אז מישהו יבוא ויזיז אותו, וזה יהיה הרבה פחות נעים. אז הוא עשה את זה לבד, ואני חושבת שזו טקטיקה בריאה ונעדרת, וכדאי לך לאט לאט להתקרב למקום הזה. אז כן, איך מתקרבים? היום כבר פחות, אני לא יודעת, עושים אמבטיות, כן. אין למי זמן לשבת באמבטיה. אבל עושים מקלחון, מקלחות, מקלחות, זה מהר, זה זריז, זה מנקה, זה מרענן. בכל אופן אני, אבל היינו נכנסים לאמבטיה, שמים רגל אחת, אצבע אחת, ומנסים להתרגל לטמפרטורה. זה חם מדי, זה בסדר, לא קפצנו לאמבטיה בבת אחת. כן, וידוע למה חייבים למחוק ולמחות לגמרי את המלאק, כי הוא קרר את האמבטיה. הוא התחיל לריב עם העם, וכולם ראו, הם אחרי מתן תורה, ואחרי יציאת מצרים, אפשר להילחם בהם. הם בשר ודם, הם אפשר גם לנצח אותם אפילו. אז הוא קרר את האמבטיה. אז אני גם אומרת ככה, תכנסי, תקפצי למים האלה לאט לאט. תגידי, טוב, אז ברוך השם שהקדוש ברוך הוא הוציא לי את ההחלטה הזו מהידיים. נכון שהוא עשה את זה דרך מישהי שהיא קלתי והיא זה כואב, אף על פי כן. זה כבר בטרנד של היופי, בהחלט יכול להיות שהצעירות יותר מותקנות, יותר עכשוויות, יותר שובבות, לא יודעת מה שתגידי, הן לא מפחדות מטרנדים, לא מפחדות מכל מיני דברים, ואין מה לעשות, אין מה לעשות. אני פעם הייתה לי סדנה שלמה למה שקראתי פרידות. כן, ככל שהזמן עובר, אנחנו צריכים להיפרד מכל מיני דברים. אז אם זה החל מנעליים עם עקיבים גבוהים, עד לאנשים, ההורים שלנו, אהובי ליבנו ונפשנו, ועוד כאלה פרידות, אולי מדירה מדי גדולה, אולי משכנים טובים, אולי מאוכל מסוים שבצעירותנו יכולנו לאכול אותו בלי הגבלה ועכשיו לא. כל החיים הם סוג של פרידות כאלה. והייתה לי סדנה מאוד מעניינת, אולי אני פעם אחדש אותה גם בקשר לפרידות. אז גם פה יש לך סוג של פרידה, ותשתדלי רוב הזמן להפעיל שכל, ואני מקווה שיהיה לך הרבה יותר קל. שלום רב לך יהודית, מה שלומך? איך את נערכת חתונה? וכמובן מאחלת לך שיהיה בשעה טובה עם הרבה הרבה נחת. אז תודה, קודם כל שלומי מצוין, ואיך אני נערכת כרגיל, עם בגד או כמה בגדים, עם עוגות, עם אירוח, עם ריצות עם הקלה, ככה אני נערכת. רציתי להתייעץ איתך. ובכן, בני השלישי, רווק, יש לנו כבר 2-3 נשואים, היה בישיבה טובה מאוד, וגם עשה חיל. הישיבה נמצאת ביישוב מרוחק, ולכן לא ראינו אותו פיזית, לפעמים אפילו חודש, חודש וחצי. כי זה מאוד רחוק, ורק אם היה תופס טרמפ, או שהיינו נוסעים להביא אותו, זה שעתיים לכל כיוון, היינו מתראים. יום אחד נודע לנו שהוא כמעט לחלוטין עזב את הישיבה, לא את הדת, אבל כן את הישיבה, והתחיל לעבוד בחנות מזון. בלי לשאול ובלי לידע ובלי לרמוז אפילו על כך. במקרה מכר טוב שלנו, ידיד משכבר הימים, עבר באותו חנות מזון, צריך לכתוב באותה, אבל כתוב באותו, ולהפתעתו רבה ראה אותו בבגדי עבודה, בקושי זיהה אותו, זה הבן שניגש ואמר לו שלום, וישב לדבר איתו מה הוא הולך לעשות עם הגילוי המרעיש הזה, אם הוא הולך לדבר עם ההורים או לא. אותו ידיד שאל, שלנו שאל אותו, אתה רוצה שנדבר עם ההורים? ענה הבן, לא אכפת לי, אתה רוצה? תדבר, לא רוצה, אל תדבר, זה לא מעניין אותי, אני שלם עם עצמי, וזה מה שאני רוצה בחיים, ומכאן אתגלגל לאן שאתגלגל. מכיוון שהוא לא הביע התנגדות שאותו ידיד יספר לנו, הוא מיד בא בערב, לא רצה בטלפון, וסיפר לנו את אשר ראו עיניו. הדבר היה לפני כחודש. מאז לא שמענו מהבן כלום, אם כי כן מקבלים דרישות שלו. הוא כאילו בורח ומתחבא, גם לא הגיע הביתה לחג השבועות, מה שבדרך כלל כן היה עושה, או לפחות כותב דרישת שלום, כי בישיבה הזאת הם לא מקפידים שהבחורים יישארו בישיבה לחג. עברו עלינו הרבה דברים מאז מהגילוי הזה, כמין קשת שלמה של רגשות ותחושות. ואנחנו מאוד מבולבלים ולא יודעים מה לעשות. רצינו להתייעץ איתך. מה אנחנו עושים בסיטואציה הזויה שכזאת, מבחור ישיבה רציני, משקיען, עם עתיד גדול בעולם הרבנות והישיבות, הוא הפך לפועל פשוט בדוכן מזון. אנחנו מכירים כמובן את כל התיאוריות, ומודעים למה שהורים היום בולעים. אני תמיד זוכרת את מה שאת אמרת לפני שנים, שביום ששמו לך את הילד הראשון בידיים, שמו לך גם את הטכניקה של בליעת צפרדעים. משהו מעין זה אמרת. ילדים זה לבלוע צפרדעים, וכל הזמן, וצריכים רק להתפלל שהצפרדעים לא תהיינה מדי גדולות ומאיימות. אף על פי כן זה מאוד קשה, ואנחנו עוברים את הקשת הידועה של הכחשה, של אבל, אני כבר יותר משלימה, בעלי פחות, אומר שלא ייכנס הביתה עם הבגדים האלה, כל הקשת הידועה שהורים עוברים כאשר הילדים שלהם פשוט הולכים לדרך אחרת. שוב אני מציינת שבינתיים אנחנו מקבלים דרישות שלו, שהוא שומר על הדת. ייתכן שלא אלך אפילו מה לומר, אלא רק רציתי להוריד מהלב, וגם זה טוב. מאוד אשמח לשמוע ממך אפילו כמה מילים, תודה וכל טוב, קראי לי נעמה והמשפחה. סליחה על האורך. כן, אז מבחור מבריק שכולם חשבו שיהיה ראש ישיבה או רב או שניהם, פתאום הוא הפך לפועל שחור עם בגדי עבודה בדוכן מזון. תראי, את כבר נתת את כל התשובות. היום הגישה היא רק לא לאבד את הילד. והורים באמת מוכנים לאכול צפרדעים מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד רעות ומגילות. הם צריכים לממן חתונות של בן שמתחתן עם בן ובת שמתחתנת עם בת. והצפי של הילדים, אז אולי לא מימון, אבל השתתפות, כאילו הכל בסדר, וכן, מי שקצת נכנס לעניינים וקורא את הכרוניקה, כרוניקה או כרוניקה, איך אומרים לזה, את כל הידיעות שרצות ברשת, עם מה היום הורים משלימים, ובלבד לא לאבד את הילד, אז מה שאת מתארת הוא כביכול כסף קטן. במקום להיות רב, הוא רוצה להיות מוכר פיצה או פלאפל. את לא כותבת איזה דוכן מזון הוא. אז הורים אחרים יגידו, כיף לך. והוא גם עדיין דתי, אולי בכלל יישאר דתי. אז כיף לך, כיף גדול. הורים היום צריכים להתמודד עם דברים באמת קשים. אז זה מה שיש לי לומר לך. אם את עצובה וכואבת, ושמחת החיים הלכה לך, ואת מרגישה לבד, ואת מרגישה עבודה ומבולבלת, כלומר, בעיקר הלכה לך שמחת החיים, אז הייתי אומרת שתפני לקבוצת תמיכה. ויש היום המון קבוצות תמיכה להורים שאמרו, אני פה מגדלת עץ תפוחים, בסוף הסתבר שיצא לי עץ תפוזים, או עץ לימונים, או עץ אפרסקים, או מה. וזה קשה, כי אני לא רציתי עץ לימונים, רציתי עץ תפוחים, אז מאיפה פוצץ לי עץ לימונים? הרבה מאוד 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 הורים בימינו מתמודדים עם הדבר הזה, וזה לוקח זמן להשלים. תפוחים פה לא יהיו. ואני צריכה לבדוק מה האופציות שלי. אם אני רוצה לראות את הילד, רוצה כן ליהנות מהדברים שאני כן יכול ליהנות ממנו, או שבגלל שהוא עץ תפוחים לא יהיה, אבל עץ לימונים הוא כן יהיה. אז אולי, כלומר, זה משהו ש... אז אולי תגידי, אז מה, את אומרת לי צרת רבים חצי נחמה? כן, זה בעצם מה שאני אומרת. אז נכון שיש גם מישהו שאמר צרת רבים זאת נחמה טיפשים? אז הוא אמר, אני לא חושבת שצרת רבים זאת נחמה טיפשים. כן, הנה, יש עכשיו קבוצה שלמה בפייסבוק שנקראת כמוני. לא נכנסתי לזה ולא כל כך בדקתי מקרוב, רק שמעתי פרסומות. כמוני, אתה מתמודד עם כל מה שאתה מתמודד, גם אני מתמודד עם אותו דבר. בוא נעשה את זה ביחד. יהיה הרבה יותר טוב, יהיה הרבה יותר קל. אני אעזור לך לסחוב את המסע שלך, אתה תעזור לי לסחוב את המסע שלי. למה שכל אחד יסחוב לבד את המסע שלו? וזה באמת מאוד מאוד טוב, זה מה שאני יכולה להגיד לך, כי לא נראה שהבן כאילו הולך להתחשב הרבה במה שיש לכם להגיד. הוא בכלל, אלמלא אותו ידיד שהזדמן לאותה עיירה רחוקה איפה שהוא לומד בישיבה, אז זה לא היה בכלל נודע לכם, לא עכשיו, אבל בטח שזה בשלב מסוים היה נודע לכם. אז שוב אני אומרת, הצפי היום שכל הילדים שלי יצאו בדיוק כמו שאני חשבתי שיצאו, הוא צפי תמים, הוא צפי נאיבי. וצריכים להיערך לזה. למה זה קורה ככה? אז חלק אומרים ימות המשיח, חלק אומרים הטכנולוגיה, כל אחד אומר משהו אחר, ויכול להיות שכל הדברים האלה נכונים. אבל צריכים פשוט לעשות חשבון עם כל הצער והכאב, כן לעשות חשבון מה עדיף לי לעשות בסיטואציה הזו, וכן להצטרף לאיזושהי קבוצה שחווה את החוויות האלה על מנת לחוות אותן ביחד. מאוד מאוד ממליצה, ובאמת מקווה שאיכשהו תתגברו וכן תשתדלו ליהנות ממה שאפשר ליהנות מהילד הזה. וכאן הגיעה שעתנו לסיומה. הייתי קצת שרודה, קצת הייתי תמיד פה בשמחה. יהודית פוגל, 0528-703-667, 03674-7620, פוגל 22 שטרודל, 012 net.il. תהיו שמחים, תהיו בריאים, ובעזרת השם נשתמע שוב בשלישי הבא.